זה כבר על און?
כן.
אז מי שיקשיב בבית הוא כבר הרבה זמן איתנו?
כן.
אוקיי. אהלן, ערב טוב לכם. אני רוצה לדבר הערב על אינסייט. אני רוצה לדבר על מה אנחנו רואים כשאנחנו מסתכלים על הדברים מעבר לאיך שהם נראים לנו, מעבר לוילון. רוצה לדבר על מה שאני קורא לו הפריזמה המשולשת של הבודה. חלופיות היא נחת ולא אני. ובעיקר על חלופיות, בר חלופיות. אנחנו חיים בעולם די מוטרף. אתם לא חושבים? אפשר להסתכל על זה בהמון רמות. נגעת באספקט אחד, אנחנו חלק מאנושות שצברה עושר וכוח חסרי תקדים. לא מעולם האנושות לא הייתה יצור, אם לקרוא לזה יצור, בדיוק לאחרונה קראתי איזשהו מאמר שמדבר על זה שהתיאוריה שאנחנו בשלב אבולוציוני שבו אנחנו הופכים למה שנקרא מושבה. כלומר, מאסופה של אנשים לאיזושהי מושבה, כמו אצל נמלים או אצל דבורים. אבל לא משנה, אני לא אכנס אל הסמטה הזאת עכשיו. אבל כשמסתכלים על המין הזה, המין האנושי לא היה מעולם בעל חיים שהייתה לו כזאת אחיזה בפלנטה ובשאר בעלי החיים. לא הסתובבו פעם, אף פעם, אנשים כל כך עשירים כמו האנושות שאנחנו חלק ממנה. ובתוך זה, לצד זה שחלק מאיתנו, ובואו נודה על זה, אנחנו, רובנו בחברה שלנו, מהווים חלק מהחלק הזה. אנחנו מאוד בני מזל. לא דואגים להישרדות הבסיסית שלנו. יש לנו אוכל, יש לנו מספיק מלבושים כדי להתמודד עם הקור. יכול להיות לנו קר, אבל לא מאיים על חיינו. אנחנו לא חיים בסכנה שכל רגע השבט הסמוך יקפוץ עלינו, ישרוף את בתינו, יהרוג אותנו. אנחנו מרשים לעצמנו, אנחנו חיים עם דברים שהם, איך לקרוא להם, סוג של מותרות. זה נורא מעניין לראות כשמסתכלים על סיפור החיים של הבודה, שבעצם מתאר גם את עצמו ככזה. מכירים את סיפור החיים של הבודה, נכון? תעניינו, שתעשו לו. בתוך הסיפור, בתוך המיתולוגיה, הוא בן מלך, הוא נסיך, פריבילגי אם תרצו, שזכה יחסית לזמנים שלו, במנעמים, במה שמתאפשר, ואז למשל, כשהוא מנסה לתאר את הדבר הזה, ולתאר את זה שהוא חש גם שם חוסר סיפוק, הוא מתאר למשל את המקום של לאורך כל השנה, היו הולכים מסביבו, משרתים ומשרתות עם שמשיות או מטריות כדי להגן על ראשו מפני הגשם, או כדי להגן עליו מפני השמש. וכשאני קורא את זה, אני נזכר תמיד במושג שיש היום ברכבים, מערכת בקרת אקלים. המקום הזה שבו אנחנו עושים באקלים, בחדר, את המניפולציות שיהיה נעים, גם אנחנו בחדר, כן? ואני לא אומר את זה בביקורת, אני אומר את זה רק דווקא במקום של ההכרה, הכרה והוקרה של הסיטואציה שאנחנו נמצאים. ולצד זה, קודם כל, העושר הזה לא מגיע לכולם. הוא פוסח על חלקים מאיתנו, וממש עכשיו, כשאנחנו יושבים פה, יש מקומות בעולם שיש אנשים וילדים שמתים מרעב. וזה באיזשהו מקום לא נתפס. כשמערערים למשל במקום של תעשיית הדיאטות בארצות הברית, ששם זה הכי גדול, החברה שגם יש לא מעט בעיות רפואיות מעודף משקל, וגם אנשים משקיעים המון בגלל נושא של דימוי עצמי, כי יש את כל הפוסטרים האלה והתמונות של איך אנחנו אמורים להיראות. אני אומר את זה ואני נזכר במשהו, וזה תהיה סמטה קטנה. כשאני אומר סמטה, אני מתכוון שאני זז רגע מההייווי, אבל אני מוכרח. יצא לי פעם לקרוא איזשהו רעיון עם מיכאלה ברקו, מכירים את השם? הייתה פעם, אני חושב, בתחרות מלכת יופי, הייתה דוגמנית מאוד מפורסמת, וזה הרעיון שנערך איתה, אני יודע, הייתה בשנות ה-30 המאוחרות שלה, ושאלה אותה המראיינת, תגידי, מה החוויה שהכי קשה לך בחיים? אז היא אמרה לה, את יודעת מה זה שלא עובר יום, שלא ניגשים אליי לפחות פעמיים או שלוש, ואומרים לי, וואי, איך את דומה למיכאלה ברקו, אבל את לא יפה כמוה. בתוך עולם ועידן שאנחנו רואים כל כך הרבה דימויים שהם אצלנו כבר עכשיו, הרי כן, עם כל הפוטושופ והדמיות וזה, זה בכלל רחוק מזה, אבל בו בזמן זה כל כך חזק לנו בתוך המערכת. אז ישנה את תעשיית הדיאטות בארצות הברית, ויצא לי פעם לקרוא איזשהו מחקר שכימת את הסכום כסף שמתגלגל בתעשיית הדיאטות רק בארצות הברית, והדגים איך הם לוקחים רק את הכסף הזה בקלות מאכילים את כל רעבי העולם. אתה קורא דבר כזה ואתה אומר, מה זה? ואנחנו חלק מזה. כל כך הרבה בלבול. ובתוך הבלבול הזה, האדם הזה, המין הזה שאנחנו חלק ממנו, ויש לו, לכאורה, יש לנו את התנאים, תנאי הפתיחה הכי טובים שהיו לאנשים אי פעם, יש אתמנו כל כך הרבה מקום של תחושה של חוסר משמעות, ותחושה של תחושות נפשיות כבדות וקשות, ושיעורי ההתאבדות, ודווקא בחברות היותר מסגשגות אצלנו הם מאוד מאוד גבוהים. וזה מטמיע. וזה מראה על הרבה מאוד בלבול. ואני אומר את זה כי אני רוצה להתכתב אולי ניגש אל המקום של דברים שאמר הבודה בימים שלאחר ההתעוררות שלו. שוב פעם, אם נחזור לנקודה הזאת, הוא התעורר. הוא התעורר, וכמו שהזכרנו גם ביום הראשון, הוא כמו קלט שעד אותו רגע הוא ישן. שאו שהוא היה באיזושהי שינה עמוקה, או שהוא חלם בהקיץ, ופתאום כמו משהו שינה מדרגה, את אותו שינוי שעובר עלינו כל בוקר, מהבחינה הזאת כדימוי לזה, יציאה מסיטואציה של להיות ישנים, להיות ערים. וכשהוא התעורר, בין השאר, כמו שהזכרנו אתמול, שחמלה היא פרי טבעי, ספונטני, מתוך זה שהתודעה נפתחת, הראייה נפתחת, הלב שלו היה מלא חמלה. והוא הבין שמשהו עלה עליו, יכול להיות מאוד מאוד משמעותי ומועיל להמון המון אנשים אחרים. והייתה בו את התנועה הזאת של אני רוצה לחלוק, אני רוצה לשתף בזה. ולצד זה עלה בו, הוא מספר על זה, וזה נורא יפה שהוא מספר את זה. הוא נזכר, זה משהו שגם כל כך מעניש אותו, מראה את הבן אדם. שבסדר, בודה, בודה, בן אדם, עלה בו התנועת לב הזאת, אבל זה לא היה אוקיי, התנועת לב, יאללה. אלא גם עלו בו הרהורים, התלבטויות, ספקות. הוא אמר, בעצם, כל בני האדם האחרים, הם בדיוק כמו שאני הייתי עד לפני שהתעוררתי, הם ישנים. ואז או שהם פשוט חסרי הכרה בשינה עמוקה, או שהם חולמים ומאמינים, קונים לגמרי לאופן שבו הם תופסים את הדברים. ואיך אני אגשר על, 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 על הגשר הזה, על הפער הזה? וכשאני אנסה לתקשר אליהם את הדברים, את האמת המעודנת הזאת שנפקחה עבורי, הם לא יבינו מה אני רוצה מהם. הם יהיו כל כך שבועים בתוך החלומות שלהם, בתוך הדרך שבה הם תופסים את הדברים. ואז, וזה חלק ממה שאמרתי, שכל כך אנושי, הוא אומר, זה יבאס אותו, הוא לא אומר בפאלי באסה, זה גם לא התרגום, הוא אומר מילה שמתרגמים אותה, זה יעייף אותי, זה יתסכל אותי. והוא ממש אומר, הוא מתלבט, הוא לא בטוח אם הוא רוצה לצאת לדרך הזאת, שהלב דוחף אותו. ואז ממשיך הסיפור, ובשפה האמיתית אומר שהתגלה בפניו איזשהו האל, ברמה, ספתי. אם תרצו מי שמדבר עליהם, איזשהו שפה של איזשהו קול, איזשהו תקשור, ומי שיותר מדברת עליו שפה, איזשהו קול פנימי. משהו בתוכו אמר לו, ויש שם דימוי נורא יפה, אומר, אבל תחשוב רגע, יש אנשים שיש להם רק מעט אבק על העיניים. מעט אבק על האפפיים. כל מה שצריך לעשות זה... והאל הזה, ההרהור הזה, המחשבה הזאת נתנה בו כוח והביאה אותו לקום ולצאת למסע שבו בסופו הוא פגש את חמשת הסגפנים, רעב בעבר, והעביר להם את הדרשה הראשונה, השיעור הראשון, ולפצוח בעצם ב-45 שנה, זה מספר השנים שהוא חי מרגע ההתעוררות עד שהוא הלך לעולמו, שעיקר חייו היה לתקשר את הדרמה, את ההגות ואת הפרקטיקות. והוא מדבר בתוך כך על האמת מעודנת, על משהו נורא נורא מעודן להעביר אותו. ובאיזשהו אופן, אחד הדברים המשמעותיים שנמצאים בלב של מה שאנחנו עושים כאן בריטריט ובלימוד, זה טיפוח של אינסייט, של ראייה אל תוך הדברים, של ראייה מעבר לאיך שהם נראים, של ראייה מעבר לוילון, וילון שממסך אותנו בדרך כלל. אנחנו עם להתכתב עם דברים שאמרתי אתמול, קודם כל מטפחים איזושהי איכות, איכויות של הלב, תודעה, תודעה לב. בשפה הפאלי, הניב שבו נכתבו הדרשות שלימד הבודה, שזה כנראה מאוד קרוב גם לניב שבו הוא דיבר, ועד כמה שידוע לי, בכלל בשפות הודיות, נקרא להן כך, בשפות של האזור הזה, אין את ההבחנה בין ראש ללב, תודעה ללב. במילה אחת בפאלי, צ'יטה, שאנחנו מתרגמים אותה לפעמים לתודעה, לפעמים ללב, ואם הכי נרצה לדייק, נקרא לה תודעה לב. ובאיזשהו אופן, תנועה מאוד ראשונית שאנחנו עושים, היא התנועה של להכין את הלב והתודעה, לתת להם להיות המצע הנכון לנביטה של ראייה משחררת, של ראייה מעבר לאיך שהדברים הם. ובאיזשהו אופן, הטקט הראשון, המשהו, התנועה הראשונית שאנחנו שוב ושוב באים אליה. ובתוך המקום הזה אנחנו רוצים ליצור את הלב והתודעה, לאפשר להם להיות מצע שמה שימבט בתוכו זה תובנות. Insight. והזכרתי כאן את מה שאני מכנה אותו הפריזמה המשולשת של הבודה. זוכרים שיעורים ב... חושב שזה בכיתה זין, במעבדה לטבע, על אופטיקה? יש כמה שמעניינים. אני זוכר את השיעור הזה. והמורה החשיכה את המעבדה והביאה פריזמה משולשת, מנסרה משולשת, כזאת שקופה, והאירה עליה עם פנס לפי דעתי. אני אומר לפי דעתי כי אני לא בדיוק זוכר, לפני כמה שנים קניתי במיטב כספי באיביי פריזמה משולשת, אני לא מצליח שחסר את הניסוי, אבל אפשר למצוא אותו גם בספרי אופטיקה, שבעצם מה שקורה לקרן האור, שמכניסים קרן אור, שנראית לנו שקופה, כאילו לבנה, אלומה של פנס, אל הפריזמה, מנסרה משולשת, היא בעצם, הקרן נשברת בתוכה בצורה כזאת, שהיא יוצאת מאחת הפאות האחרות, בכל צבעי הקשת, היא מתפרקת לצבעים שישנם בה, וככה הם כמו נבלעים, אנחנו פשוט רואים אותה. וזה מחזה מרהיב. אנחנו בעצם רואים את התופעה הזאת כל פעם כשתלויים בווילונות קריסטלים. אנחנו רואים בעצם את התופעה שהאור נכנס ונשבר לצבעי הקשת. ובאיזשהו אופן, די בבסיס, בתוך כך של הלימוד הזה, ישנה פריזמה משולשת. מה שקוראים לו בשפה הבודיסטית, טכנית או קלאסית, שלושת מאפייני הקיום, או שלושת הסמנמנים של הקיום, שכל אחד מהם, הלימוד שלו, ההרהור בו, ההפנמה שלו וההטמעה שלו, מאפשר לנו בעצם הוא מאפשר בעצם שחרור או חופש, הוא מאפשר בעצם לדברים להיפתח, בדיוק כמו שקרן האור נפתחת אל צבעי הקשת שבאופן טבעי נמצאים בתוכה, אבל אנחנו לא רואים אותם. הפריזמה הזאת, שלושת מאפייני הקיום הללו, זה חלופיות, אי נחת ולא אני. אניצ'ה, דוקה ואנתה בשפה הפאלי. ויש בהם בתוכם, אפרופו המקום של לראות מעבר לאיך שהדברים נראים, או מעבר לבילון, את הרמיזה שבעצם בדרך כלל אנחנו לא רואים את זה כך. החלוף, החלופיות, או האי-קביעות, כן, הצלחתי עם העין, אי-קביעות, היא בעצם הצבעה על כך שבאיזשהו אופן מורגל אינטואיטיבי, אנחנו כן תופסים את הדברים כאילו הם קבועים. האי נחת, שהיא מדברת על כל המנעד של בין אי נחת, חוסר סיפוק, חוסר סביעות רצון וסבל, כמו שהרבה פעמים מתרגמים את המילה דוקה, מצביעה על התפיסה השגויה שלנו, של דברים שלא נותנים לנו מה שאנחנו מקווים שיהיה בהם, מצפים מהם. איזשהו עושר או נחת מתמשכים. והלא אני, שוב נוגע, מטלטל, פותח את התפיסה המורגלת שלנו בנוגע למהות שישנם לדברים, לעני למשל, שאני לא בדיוק יודע מה זה, אבל זה ברור, אני. שממשיך גם לרגע הבא, ולרגע הבא וקיים כשלעצמו. ואני רוצה הערב להתעכב בעיקר על על המאפיין של חלופיות. אני מוצא עם השנים שכאשר מניחים את הלימוד הזה, את האמירה שמזמינה אותנו להסתכל ולראות שלאיפה שלא נניח את עינינו, כל דבר שאנחנו רואים אותו, כל דבר שאנחנו שומעים, כל דבר שאנחנו נוגעים בו, כל דבר שאנחנו מעלים על דעתנו הוא בר חלוף. ההזמנה הזאת היא בדרך כלל, באופן כללי, די מסתברת על הדעת, די מתקבלת על הדעת, זוכה ב... לא זוכה בהרבה התנגדות, בואו נאמר כך. אני אגיד גם עוד רגע אחד, לפני שאני נכנס לזה יותר לעומק, נאמר בסוגריים, כשאנחנו מדברים על מאפייני הקיום, זה לא דיבור על איזה שהן אמיתות שצריך לקבל אותן, או איזה שהן אמיתות שקיימות כשלעצמם וככה הם פני הדברים. הכוונה יותר הוא שאלה דברים שאנחנו, כשאנחנו מסתכלים וחוקרים, אנחנו יכולים לראות אותם כאמיתיים, כלגיטימיים להסתכל באופן הזה. לאו דווקא במובן של זאת האמת המוחלטת, שברגע שאנחנו מסתכלים ככה, קורה משהו. זוכרים מה אמרנו אתמול? מה זה אינסייט? אינסייט זה ראייה שמשחררת. גם מה שקורה כאשר אנחנו מסתכלים באופן מסוים, מה שקורה הוא משמעותי ללימוד הזה. הבודה אמר לא פעם. לא מעניין אותי לבוא ולנסות לנסח איזה שהם היגדים פילוסופיים, מטאפיזיים על הקיום. יש אלוהים, אין אלוהים. גוף והנפש הם אחד או שניים. העולם נוצ... זה לא מה שמעניין מבחינתי. אותי מעניין הקיום שלנו כבני אדם. ההודעה, הראייה של אי הנחת והסבל שמאפיינת את הקיום מתוך בלבול והאפשרות להשתחרר מזה. אינסייט זה לא האמת האבסולוטית בה"א הידיעה. בו בזמן זה לא סוגסטיה. זה לא מין מקום כזה של לנסות להגיד, טוב, הכל טוב, הכל ורוד, הכל טוב, הכל ורוד, הכל טוב. זה ראייה שהיא מרגישה אמיתית, אותנטית, והיא מהווה עדשה מיטיבה, עדשה משחררת, כי תמיד, 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 ישנה איזושהי עדשה, ישנה איזושהי השקפה, ישנה איזושהי צורת הסתכלות. כשאני תופס את עצמי או מאמין את עצמי, מאמין שיש לי נשמה, זו דרך שבה אני מסתכל על הדברים. והרבה פעמים האמונה הזאת היא לאו דווקא מודעת, או בגלגול נשמות. או שאין אלוהים ואין גלגול נשמות, זה גם דרך התייחסות, דרך השקפה. כשאנחנו מסתכלים מסביבנו, שוב, לא קשה לנו להודות שדברים הם בני חלוף. אנחנו מסתכלים על פרחים שאולי אנחנו רואים אותם פורחים עכשיו על חלק מהשיחים, מעט יחסית, כי חורף, אבל יש קצת. ואנחנו יודעים שכשנבוא לפה פעם הבאה, אם נבוא לפה לא בחורף הבא, לא נראה שם פרחים, הם יקמלו. וגם צמחים אחרים, וגם העצים שנראים כל כך כל כך קבועים. לפני איזה שנה כמעט נפל לי על הראש איזשהו עץ ליד הבניין מורים. ענק. עשרות שנים הוא היה שם, הרבה עשרות שנים. כשאנחנו מסתכלים על היום, שהופך ללילה, שהופך ליום, שהופך ללילה. הגשם שבא והולך, והנה היום, פתאום השמש יצאה אלינו. כבר היה נראה בכמה ימים האלה, אפשר היה, אין שמש. מסתכלים על הים, על הגאות והשפל. מסתכלים על ה... על הגוף הזה. מסתכלים על איזושהי תמונה של עצמי מלפני 40 שנה או 10 שנים. רק לאחרונה מישהו הסב את תשומת ליבי ש אני מדבר הרבה על חלופיות ושינוי והזדקנות הגוף, אבל התמונות שלי באתר הן מלפני 10-15 שנה. וחשבתי לבקש ממך לצלם אותי באחד הימים, להעביר תמונות. וכן אני מסתכל על תמונות שלי מלפני זה, ואני מרגיש, מה, זה אני. האמת היא שאפילו שאני מסתכל על תמונות שלי בן 5, התחושה זה אני. אבל צריך דמיון די טוב כדי לראות שיש דמיון בכלל. וכשאני נעמד היום מול המראה, אני מוצא את עצמי עושה ככה. כי מה זה? וזה מדהים אותי פעמיים. גם שמה לי יש מפרצים? ואז על זה, כן, ואני מנסה להסתיר אותם גם. החיים שלנו עצמם, הבריאות שלנו, מערכות היחסים, חפצים, דברים מופיעים, נמצאים את הזמן שהם נמצאים ונעלמים. הייתה לי חוויה נורא חזקה לפני 10 שנים, אולי קצת יותר. היה לי טלפון, ניתי לטלפון, ישר זיהיתי את הכל. אני לא יודע אם זה אצלכם גם ככה, אבל אני חושב שכל זה אחד הדברים שנשארים אותו דבר הכי הרבה. בכל אופן, ישר זיהיתי את הכל, זה כל שלא דיברתי איתו 30 שנה. מישהו שהיה איתי בבית ספר יסודי ובבית ספר תיכון. גם מזה שהוא אמר לי, ערן, אז זה כאילו ישר זרק אותי כאילו לחולון ול... והוא מדבר איתי והוא מספר לי שיש מסיבת מחזור בבית ספר היסודי שלנו. היה 75 שנה לבית ספר ויש מסיבת מחזור. ושהוא לקח על עצמו לאתר אנשים, להגיע לאנשים ולאסוף אותם. אמרתי לו, מה? כן, בטח, אני בא. וזה היה גם נורא מרגש, כי אצלי אמא שלי למדה באותו בית ספר שאני למדתי. אז יצא שגם אמא שלי, שהייתה כבר אישה מאוד מבוגרת, הייתה שם, ועוד היה שם איזה מין קטע הזוי, שאני עומד שם בכיתה עם כל מיני חברים וכל ההתרגשויות, וזה היה נורא מרגש, ולקח המון זמן. ואני, בן כמה הייתי אז, הייתי כבר, אני יודע, בשנות ה-40 של חיי, ופתאום מגיע לשם בן דוד שלי, הבן דוד הכי גדול שלי, שהוא גם בשנות ה-70 שלו, ואומר לי, ערן, נו, הנה אתה, אמא שלך מחפשת אותך בנרות. בכל אופן, בתוך אותה סיטואציה, מה שהסתבר כשהגעתי לכיתה שלי, לרוב הכיתות, בטח מהשנתונים שלי, הגיעו 5 אנשים, 8 אנשים. אותו דורון, החבר שהתקשר אליי, הסתבר שהוא עובד בשבק. הגיעו כמעט כל הכיתה. פשוט היו שם. ואני מסתכל על האנשים, וזה נראה כמו... עכשיו, אני לא בקשר עם אף אחד. זה נראה כמו, הייתה פעם סדרה חרצופים? אני מזהה אותם, אבל כאילו, מה קרה להם? כאילו, ואחרי כמה רגעים שאני קולט את זה, אני אומר, גם אני ככה. והיה גם כל כך מעניין לראות שם, ואני מתעכב על זה, כי זה נורא מתכתב עם הלימוד הזה. גם של הניטשה, של חלופיות, וגם של אנטה, של לא אני. זאת התחושה הזאת, כן, לי, מי היה שם? זה אני, זה אותו אחד שהיה שם, אותו ילד בן 14 שהיה שם, אבל... אז רואים בין האנשים שפוגשים, אתם יודעים, הלכנו, עברנו מאז עשרות שנים, כל אחד הלך למקומות ולמסלולים, ואז אני פתאום רואה את מי שהייתי מאוהב בה כשהייתי בכיתה ח', והיא, איך להגיד את זה בנימוס, היא נראית די דודה, אבל אני רואה אותה ואני כזה, משהו בי כזה... רואה, או יש מישהו ש... לא יודע, כשהיינו ילדים, תפסנו אותו כזה, חנון כזה. היינו ילד כפות, אני יודע איך קראו לו. ילדים, מותר לנו. והוא היום איזה איש, יש לו כמה מפעלים, איש מאוד עשיר ולבוש יפה, ואיש נאה, והוא גם איש נורא חמוד. והוא עומד, ועומד לידו איזשהו בחור מהכיתה, שהיה כזה מהגנובים וזה והכל, אבל החיים לא היו אליו כל כך נחמדים. יש מאוד מאוד קשי יום. ורואים את המפגש ואת הדינמיקה ביניהם, ואיך חי ביניהם, חי בתוך כל אחד מהם אותו אחד, ואיך הוא מתייחס אל האיש הנורא מכובד הזה, במין הילד כפות, והוא נכנס אל המקום בחזרה, כאילו, איך זה קורה? אנחנו... וכאן, כאשר אני מניח את המקום הזה, שהאי קביעות וחלופיות, היא משהו שמאוד מסתבר על הדעת, והוא סביר, יש בזה גם יתרון מאוד גדול, אבל גם משהו מבלבל. כי הבודה קורא לנו ללכת יותר עמוק מזה. לא רק על הרעיונות, הרעיון הקונספטואלי. זה בסדר לראות את זה ולהבין את זה ולהיווכח ולהסתכל בזה שוב ושוב. יש לזה משמעות. יש לזה משמעות כשאנחנו מסתכלים על כל מה שאנחנו מסתכלים, ואנחנו יודעים, זה לא יהיה כאן לתמיד. על בן הזוג שלנו, על בת הזוג שלנו, על אמא שלי, על הילדים שלנו. זה מזכיר את החיות הבלתי נתפסת של החיים. זה לפעמים, וזה כמו איזשהו תוצר לוויים, נותן נחמה. זה לא המטרה של הלימוד הזה. זה יעבור. אבל לפעמים זה עוזר אולי גם באיזושהי התמודדות. אבל ההצבעה הרבה הרבה יותר עמוקה של זה, היא לראות בתוך הרגע את ההשתנות. אני זוכר, בידיעות אחרונות היה פעם, כשהייתי ילד, אמא שלי הייתה קוראת ידיעות אחרונות, היה שבעה ימים, המוסף, היה בסוף מין עמודים כאלה לילדים, ואחד מהם היה, בטח מכירים ממקומות אחרים, נקודות, מין נקודות כאלה ומספרים, והילד הולך לפי המספרים עם הקו, ואז נוצרת איזושהי תמונה. התודעה מחברת נקודות. כשהנקודות מתחברות, אנחנו לא יכולים אלא לראות תמונה. בדיוק כמו שאחרי שעשיתם, מי שמכיר את זה, עשה את ה... אתם מכירים את זה? עם המספרים? אחרי שעשינו את... בהתחלה מסתכלים, רואים כלום. עם אוסף של נקודות, קשקוש כזה. עושים את זה, ואז פתאום רואים, לא יודע, מיקי מאוס, דונלד דאק, בית... אחרי זה כשרואים את זה, גם אם מסתכלים בעיתון אחר שאין בו את הציור, פאף, התמונה קופצת אלינו, אנחנו רואים אותה. התודעה מחברת רגעים שבעצם כל אחד מהם, גם הוא חסר זמן, אחד לשני, אחד לשני, ונוצרת, מתהווה לה איזושהי תמונה. רוצים דוגמה אחת? נשימה. הצלחתם לתפוס את הנשימה שלכם? להחזיק אותה במקום? הנה היא, זה זה. ברגע שבו אני מודע, היא כבר לא שמה. ואנחנו בתוך המדיטציה, בתוך טיפוח הראייה של אניצ'ה, של אי קביעות, של חלופיות, מטפחים צורת ראייה שבמקום הצורת ראייה האינטואיטיבית, האינסטינקטיבית של להשלים את התמונה, הולכת עם התנועה הזאת שהיא כמו יובל קטן של נחל שמתחיל התנועה עדינה עדינה מרגע לרגע. לכל דבר שבו המודעות שלנו, וככל שתשומת הלב יותר חדה, זה יותר ניכר, נוגעת בו. בואו נשב לרגע של דממה משותפת. הלוואי ונראה דרך עדשת רגעיותם של החיים למען החירות של כל היצורים החיים.